כן, הסימן הזה עוסק בדיני הקדיש. הקדיש, כמו כל הדברים שיש בעולמנו, זה נראה שכולם יודעים, אבל כמובן שלא יודעים. זה ברור שהדברים הכי פשוטים אינם ידועים. ופה מההלכה אפשר ללמוד הרבה מאוד דברים, גם עם השלכות רוחניות. אם כן, אומר פה הטור, יש לכם את זה? דפדף שלושה דפים בתחילת החוברת. כן, שלושה דפים. אומר, הטור התגדל והתקדש, ואני מתנצל שאני אומר התגדל ולא התגדל, כבר נטפל בזה. התגדל והתקדש, הוסד על פי המקרא, והתגדלתי והתקדישתי לעיני הגויים, האמור במלחמת גוג ומגוג, שאז התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא דכתיב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הפתיחה הזאת של הטור היא מאוד 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 מהותית, וזה הטור הוא לא הראשון שאומר את זה, זה נמצא עוד בספרים של ראשון לפני זה, וזה נוגע ממש לפשט של הקדיש. כי כשאנחנו אומרים, וכמעט כולנו אומרים, מי שיתום ודאי, גם מי שלא יתום, אומרים אי פעם בחיים התגדל והתקדש שמי רבה, אז על מה אתה מדבר? מה הכוונה התגדל והתקדש שמי רבה? האם זו בקשה כללית, שבאופן כללי התגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, או הכוונה התגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא עלינו, על עם ישראל? מה הכוונה? מה? כן. אז התשובות כתובות פה. אומר פה הטור שהפסוק התגדל והתקדש שמי רבה, החלק של הקדיש התגדל והתקדש שמי רבה, הוא בעצם העתקה של פסוק. הפסוק ביחזקאל, והתגדלתי והתקדישתי לעיני הגויים. כאשר קוראים שם את הפסוקים, אני מציע במיוחד למי שאומר קדיש יתום, לעבור על הפרק הזה ביחזקאל, אבל כאשר קוראים שם את הפסוקים, אז הנושא של הפסוקים הוא שמלחמת גוג ומגוג, עניינה הוא שקמות אומות העולם בראשם גוג ומגוג כנגד עם ישראל, והניצחון במלחמת גוג ומגוג אין משמעותו חיסול של אומות העולם, אלא משמעותו היא קידוש השם לא רק לעיני הגויים, אלא בתוך הגויים. המשמעות היא, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לעובדו כולם בשכם אחד. ותראו איזה יופי, הטור מפרש את מלחמת גוג ומגוג, סליחה שאני אומר לכם, אבל הסטריאוטיפ של מלחמת גוג ומגוג, מה הוא? מה הסטריאוטיפ של גוג ומגוג? בדיוק, הסטריאוטיפ של גוג ומגוג זו קטסטרופה, בדיוק, גוג ומגוג, מדי פעם אומרים, אז הצונמי זה גוג ומגוג, גדלי התאומים זה גוג ומגוג, השואה זה גוג ומגוג, בדיוק, קטסטרופה. וזה מאוד נחמד, קטסטרופה, כי זאת אומרת, החיים עכשיו בדיכאון, יום אחד יהיה צונמי, הכל ייהרס ורק הצדיקים יישארו. נכון? זה מוצא מלחמת גוג ומגוג. לעומת הקטסטרופה הזאת, כל יום היהודי שומע, לפי הנגלה, שבעה קדישים, ולפי הנסתר 12 קדישים, ולפי המציאות המקובלת, תלוי איפה מתפלל, אבל יכול להגיע פעם, נדמה לי, ספרנו 16 קדישים ביום, נכון? נדמה לי, ספרנו שבבית כנסת ספרדי או ספרד, אתה יכול לשמוע 16 קדישים ביום, וזה בלי רבי חנניה בן הקשיא, שמגיע בכל הזדמנות. אתה יכול לשמוע, כלומר, יש סדר של חז"ל לחנך אותנו למה זה מלחמת גוג ומגוג. ותראו, הטור זה פשוט נפלא, אני קורא עוד פעם את הטור. כל מילה פה זה זהב, הוא אומר ככה, התגדל והתקדש, הוא הוסד על פי המקרא, והתגדלתי והתקדישתי לעיני הגויים, האמור במלחמת גוג ומגוג, שאז התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא דכתיב, וזה פסוק מזכריה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז מה זה מלחמת גוג? מה זה והתגדלתי והתקדישתי? פירוש הדבר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוא כבר, מה היופי בטור? הוא גם מפרש את ההתגדל והתקדש, וגם הוסיף את המילה שמי. נכון? כי הפסוק ביחזקאל אומר, והתגדלתי והתקדישתי לעיני הגויים, והפסוק בזכריה אומר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שניהם הולכים למלחמת גוג ומגוג, והוא מסביר לך שהתגדל והתקדש זה מיחזקאל, ושמי רבה זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. קודם כל זה פשט בקדיש, שהקדיש בעצם נוסד על שני הפסוקים הללו, אבל זה גם תוכן. כי בעצם, כשאתה מדבר, התגדל והתקדש שמי רבה, אתה מדבר על המצב שבו יש קשיים, מלחמת גוג ומגוג זו באמת קטסטרופה. אבל מה המטרה של כל זה? מה התכלית? מה יקרה בסוף? מה שיקרה בסוף הוא, זה הכרה של אומות העולם במרכזיות של עם ישראל, בשכינה המופיעה על עם ישראל, ומתוך כך כל העולם כולו נתקן. הפסוק התגדל והתקדש שמי רבה לא אומר, כולם ימותו, רק אני אשר בחיים. ברור? כשאומרים התגדל והתקדש שמי רבה, אין הכוונה, אנחנו נשרוד. אלא זו תפילה לקידוש שם השם בעולם כולו. כשבמרכזו כמובן עם ישראל, כי זה הפסוקים של גוג ומגוג, הם מדברים על הצלה של עם ישראל מסונאיו, וקידוש השם לא רק לעיני הגויים, בתוך אומות העולם. אז אני רוצה לומר ככה, כשאדם אומר קדיש, האבל שאומר קדיש, אתם זוכרים, קדיש לא מיועד לאבל דווקא, קדיש יתום מיועד לאבל, כלומר, הקדישים הסטנדרטיים מיועדים לציבור, זה דבר שבקדושה, וגם האבל, איפה העיניים שלו נמצאות? אני אגיד לכם איפה הם לא נמצאות. לא בשמיים. זה ברור? כלומר, הקדיש לא מדבר על משהו שקורה בשמיים. מה? זה ברור. לא, כי אומרים שצריך לשלול את הנשמה של המת. מה? כן, וזה ודאי. אני אומר אבל עוד לפני זה. אתה צודק, יש לך מבעלמה. כשאני מדבר בתי אבל, אני נוהג להתחיל מבעלמה באמת, כי שם יש הוכחה. אנחנו לא נמצאים בשמיים, אנחנו נמצאים בעולם הזה, אבל באיזו תקופה אנחנו נמצאים בעולם הזה? לא בימות המשיח. כבר, ימות המשיח זה זמן שישראל נמצאים בארצם ויש גאולה. אנחנו נמצאים בשלב יותר מתקדם, דהיינו בשלב שבו כבר יש הכרה של אומות העולם בקידוש השם, בשכינה. התגדל והתקדש שמי רבה, זו תפילה לגאולה במובן הכי שלם שלה. לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך קוראי שארץ. יש כאלה שאוהבים את עלינו לשבח את החלק הראשון, יש כאלה את החלק השני, וצריכים לאהוב את שני החלקים. כלומר, החלק הראשון של עלינו לשבח אומר, שלא עשנו כגוי הארצות, ולא שמענו, אנחנו טובים, אין כמונו, סיירת הקדוש ברוך הוא. לא עשנו, לא שמענו, הם משתחווים, לאבל וריק, וריק בגימטריה יוד שין וב. נכון? כך כתוב בתשובות הגאונים. וריק. זה אותו איש, יוד שין וב. מתפללים אל הושיע, אל לא בגימטריה מוחמד. כך כתוב בתשובות הגאונים. כן, כן, זה לא שלי. אל לא, מוחמד. ואנחנו משתחווים לפני מר... אז אנחנו! אבל אחרי שיש השראת שכינה על, על עם ישראל, מה אתה מקווה? על כן נקווה לך, למה אתה מקווה? לתקן עולם מלכות שדי. והמילה השולטת ב-על כן נקווה לך היא המילה כל. כל בני בשר יקראו בשמך. להפנות אליך כל ראשי הארץ. יקראו בידו כל יושבי תבל. לכרת לך כל דרך. תשבע כל לשון. יקבלו כולם את עול מלכותיך. ונאמר, וישן המלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד. ושמו אחד. התוכן של הקדיש הוא מכוון אל העתיד היותר נשגב בעולם הזה. אני כואב לי שכשאדם אומר קדיש אז הוא חושב רק על הנשמה של אביו המנוח. אני אומר, אני עכשיו מעלה אותו. הוא אומר קדיש ועכשיו מעלים אותו. זה סגולה טובה. אתה אומר קדיש פה והוא עולה שם. אז זה לא ככה. הנקודה היא שאם הזרע מצפה לישועה במובן השלם שלה, זאת הזכות שיש לה, לאבא. בסדר? אז כל זה עולה פה משני המשפטים של הטור, שהתגדל והתקדש, עניינו הוא הפסוק ביחזקאל שמדבר על התכלית של מלחמת גוג ומגוג, להתגדל ולהתקדש לעיני הגויים, והוא מסביר נפלא שזה חופף למה שכתוב בזכריה, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד, הוא שמו אחד, כי כרגע יש הפרדה בין השם לבין השם. כן, זאת אומרת, השם זה ההוויה, שם הוויה. והשם, שין מם, זה מה שמתגלה בעולם הזה. אז יש הפרדה, הוא ושמו אינם אחד. אבל כשאנחנו מגיעים אל הקדיש, אז השם אחד הוא שמו אחד. המשנה ברורה פה, מביא את מנהג אשכנז, שנוהגים לומר בקדיש, לא התגדל והתקדש, אלא התגדל והתקדש. ויש כאלה שכתבו נגד זה, כי הקדיש הוא בארמית, כמו שנראה עוד מעט. למה? הקדיש הוא בארמית. אבל אני חושב שהביאור למנהג אשכנז, ספרדי התגדל, נכון? מה? ספרד זה התגדל? מוטי, אתה מתפעל אשכנז? אתה לא מכיר קדישים. יש התגדל. שומעים בטקס אשכנזי מתגדל. אני חושב שאשכנזי התגדל, נכון? מה? גם באשכנז יש חילוק כזה? המשנה ברורה אומר התגדל. ויש הרבה תמו עליו. מה אתה מכניס שתי מילים בעברית? התגדל זה מילה בעברית. התגדל זה מילה בארמית. מה אתה מכניס שתי מילים בעברית? התגדל והתקדש לתוך הקדיש שכולו בארמית. המשנה ברורה לא מסביר. עכשיו אני מסביר. זה ברור מה הוא רוצה. כן? רוצה להזכיר לך שהקדיש נוסד על התגדל והתקדש, דיינו על הפסוק שאומר והתגדלתי והתקדישתי לעיני הגויים. הוא רוצה להזכיר לך את הכוונה של הקדיש. כלומר, זה עיקרון חשוב שאנחנו בתפילה, כשאנחנו מתלבטים בין הכוונה לבין הדקדוק, אנחנו תמיד בצד של הכוונה. אם יש סתירה ביניהם, אל תתחילו להגיע לנו את כל התפילה. אם יש סתירה ויש איזה משהו שנראה מובן יותר, ויהיה איזשהו הפסד בדקדוק, אנחנו תמיד ניתן לכיוון להרבות בכוונה, אפילו אם זה יבוא על חשבון הדקדוק. ולכן, מנהג אשכנז, לומר, התגדל והתקדש, ולא התגדל והתקדש. בסדר, מי שאומר התגדל והתקדש, זה ברור, אין בעיה. מי שאומר התגדל והתקדש, הוא אומר את הקדיש בארמית, לא, הוא לא צריך לחזור במנהג שלו. ומי שאומר התגדל והתקדש, רוצה להרוויח משהו. זה הפירוש של שתי מילים וחצי הראשונות בקדיש. כלומר, התגדל והתקדש והשם. שם, לא אמרתי שמי עדיין, כי זה כבר עניין נוסף. והנה הטור מפרש גם את השמי רבה. אני ממשיך פה בטור. שמי רבה, יש מפרשים שם יה רבה. בדברי האחרונים מתבאר, יש בזה כמה ניואנסים, אבל מה שהרוב אומרים זה שבעצם יש מחלוקת את המילה שמה כיצד מנקדים אותה. האם שין מם ה או שין מם יוד ה. כנראה מפיק ב-A בכל מקרה סמים. כי או זה שמה שמו או שם יה. וזה גם עם מפיק ב-A. אז מפיק ב-A בכל מקרה יש חולקים על זה, אבל זה מה שבדרך כלל אומרים. אבל השאלה היא אם נקדים את השמה עם יוד. במה זה תלוי? זה תלוי הפירוש של הקדיש. הפירוש הראשון, לא סתם מנוקד פה בטור שמי רבה, כי יש מפרשים שם יה רבה. שאנו מתפלים על שם יה שאינו שלם, השם אחד ושמו אחד, שיתגדל ושיתקדש ושיחזור להיות שלם, והיינו לראית הגאולה שינקום מהמלאק, אז אנחנו מגיעים לשלב נוסף, שנשבע שלא יהיה שם שלם, עד שינקום ממנו יוטיב כיד על כס יה, שאין הכיסא שלם ואין השם שלם, אלא לך שינקום ממנו, ואז יהיה השם שלם, וגם הכיסא דכתיב, האויב תמו חורבות לנצח, וכתיב השם לעולם יושב, כונן על משפט כיסו, הרי השם שלם והכיסא שלם. אז זה פירוש אחד, רק התקשנו אם אתם עוזרים פעם, דיברנו על זה, אז מה הפשט בקדיש? אם אנחנו אומרים, התגדל והתקדש שמי שמי רבה, אז איך זה מתפרש? כי זה צריך לומר שכאילו חסרה פה למד. כלומר, התגדל והתקדש שם יוד קי ויהפוך להיות רבה גדול. ברור? זאת אומרת, כן, הקדיש, היות הוא מדבר על איזשהו סי, כלול בתוכו גם מחיית המלאק. התגדל והתקדש זה מלחם גוג ומגוג, כלול בתוכו, חלק ממנה גם מחיית המלאק. ואתה מדבר על זה ששם יוד קי יהפוך להיות לשם יוד קי וו קי. זה מתאים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שם יוד קי שאיננו שלם כל עוד שיש רוע של המלאק בעולם, יהיה גדול, יהיה שם קטן, ויש שם גדול. השם הקטן הוא שם י"ק, והשם הגדול הוא י"ק ו"ק. אלא מה? קשה להגיד את זה בקדיש, כי התגדל וגדל שמי רבה, זה לא מסתדר. כשאת הקדיש נראה, התגדל וגדל, שהשם שהוא בכל מקרה גדול. נכון? כשאת קדיש זה, השם הגדול שיהיה יותר גדול. אבל הם אומרים, הרי אומר לא כך. ולכן אני חושב שהוא מתכוון לומר, התגדל וגדל שמי רבה, התגדל וגדל שמי ויהיה רבה. כאילו כתוב שמי לרבה. כאילו חסר למד פה. התגדל והתקדש שמה ויהיה רבה. אני מדלג פה, רגע, לא מדלג, אבל יש מחלוקת. יש מי שאומר שלא כך. תראו בבח, בצד ימין, לפי הדפוס פה, הצילום, של העמוד הקודם, כן, בעמוד נונווה, רש מנווה. לא, באותו עמוד שאנחנו נמצאים. בעמודה הקודמת, סליחה, לא בעמוד, בעמודה. הבח אומר ככה, כלומר, זהו לכל הדעות שתפילה זו תקנוע על הגאולה דלעתיד, שהתגדל והתקדש שמו ויהיה השם אחד ושמו אחד. אבל בשמי רבה פליגי, זאת אומרת, על התגדל והתקדש והשם אין מחלוקת, אבל בשמי רבה פליגי בפירושה. יש מפרשים שם יה רבה. ומה שהביאן לפרש כך, הוא מתקע שאלו, מפני מה תקנו הקדיב לשון תרגום, והוא צריכו לתרץ לפני המלאכים שלהתקנו בנו, כדי מסיק. כלומר, מה גרם להם לפרש את הפירוש הזה? כי הם לא הבינו מדוע הקדיש הוא בארמית, ואמרו שהמלאכים מקנים במשהו מיוחד שיש בקדיש. מה הדבר המיוחד שיש בקדיש? זה משהו, אם כן צריך ליישב, מתם שהתקנו בנו בשבח זה יותר מעל שאר שבחים שמשבחים בשון הקודש, צריך לומר, הכוונה בשמי רבה, הוא שם מתפעלים על שם י'קי, שאינו שלם, שהתגדל ויחזור להיות שלם. עד והכיסא שלם, זה כל זה הטור. דשת השבח נאה כזה גורם שהתקנו בנו המלאכים. וגם שעל ידי זה הבינו הקדוש ברוך הוא התקל חורבן הבית, עד ואם אבינו מלאכים כתוב על גולנו, על כן אומרים אותו בשון שלו אבינו שנם כלשון ארמית. והתוספות והראש פרשו שהוא מגונה בין המלאכים, הם השתו ויצב, ויצר אומר שמי מפי קי, כי איך להשתם השם יר, אומר, לפי זה חייבים לומר שמי, כי יוד קי זה במפיק. אז זה הבח מסכם את מה שכתוב בטור. אבל יש פירוש אחר, אבל רי פרש הטעם, שתקנו, עוד מעט נראה את זה, בלשון הרמי, לא מפני שלא התקנו בנו, שזה היה לשונם, דאשת, שמי רבה הוא תרגום של שמו הגדול. כן, אז אומר, יש פירוש שני, ששמי רבה זה לא שם י"ק, יפה להיות י"ק ו"ק, אלא התגדל וגדל שמי רבה, השם הגדול יהיה יותר גדול. זה גם מסתדר, כי השם הוא תמיד גדול, אבל במלחמת גוג ומגוג הוא יהיה גדל יותר, התגדל וגדל, השם הגדול יהיה יותר גדול. נפקא מינה, לפי הפירוש הזה, ששמי כתוב שין מם היי, לא שין מם יוד היי. מה? סידור אחד. כל סידור כתוב משהו אחר. נפקא מינה בין הפירושים וכך. עוד אני חוזר. אם הקדיש התגדל וגדל שמי רבה, זה התגדל שם יוד קי ויהיה רבה, אז חייבים לכתוב שין מם יוד ועוד היי. אבל אם שמי זה נשמח, השם שלו, זה בלי יוד, שמי. מזה יש גם נפקא מינה, כי הבית יוסף מביא בהמשך הסימן ממקורות קדמונים, שהרי יש פעמיים בקדיש שמי, יש התגדל כזה שמי רבה, ויש שמי רבה מברך. והבית יוסף כותב ששם יש כפחי תיבות. אנחנו מכירים את זה אצל מנהגי אשכנזים, ש... בימים נוראים אומרים לאלה ולאלה, מי שאומר, בטח אתה לא אומר. מה? הציבור האשכנזי אומר לאלה ולאלה, ואז אומרים מכל, נכון? לא מן כל, אלא מכל. מדוע? כי יש מרב מעבר, יש 28 אותיות, ואם אתה אומר לאלה ולאלה, אתה צריך להוריד אחת אחרת. סליחה? 28 מילים, סליחה. 28 מילים, סליחה. מה? לא, לא, 28 אותיות. 28 אותיות. יהיה שלוש. שמי, נגיד שלוש. רבה, 9, מברך, 13, לעלם, 16, ולעלמה, 21, עלמיה, התברך. כן. כן, 28 אותיות יש ב...
אבל זה לא חשוב למכל.
אז התבלבלתי? אני אתבלבל למשהו?
28 תיבות, לא
28 אותיות. אז זה לא קשור, טעיתי. 28 אותיות, באמן יש מרבם ואח לעלם ולעלמה עלמיה, יש מרבם ואח לעלם ולעלמה התברך, 28 אותיות. ועכשיו יש פה אות נוספת. אז כבר העירו, עוד נראה את זה בעוד כמה שבועות, שאם אתה אומר, אם אתה, הפירושים האלה משפיעים על משהו אחר. מה? אם אתה גורס בקדיש שמה, שין מם, היי, כלומר, כמו הפירוש הפשוט, הפשטיש קדיש, התגדל והתגדל שמו הגדול ויהיה יותר גדול, אז אתה אומר לעלם, ולעלמי עלמיה. אבל אם אתה גורס שמי, אתה אומר לעלם, לעלמי עלמיה. רבי דוד, מה כתוב שם? נכון, כתוב שם לעלם, לעלמי? ומה אתה רגיל? מה אתה אומר בלשונך לעלם? לעלמי או לעלם? ולעלמי? תנסה בלי לזכור, יצא לך לעלם ולעלמי. ולכן, מי שאומר ולעלמי, גורס שמי. בלי יוד. דברים קשורים אחד, הם קשורים אחד, אחד בשני. כי בגלל ה-28 האותיות האלה שיש. זו נפקמינה, יש ארבע נפקמינות, עוד מעט נראית כולם, אבל הדבר, קודם כל יש נפקמינה, תראה, זה משהו מדהים אותי, על כל עוד קטנה בתורה יש ים שאין לו סוף. יהודי שומע מאות פעמים קדיש, אלפי פעמים קדיש בחיים שלו, אם הוא למד את הטור הזה, הוא אדם חדש. אם הוא לא למד את הטור הזה, תקיע על השורן אומר, אתה הולכים. התגדל והתקדש שמה רבה, שני פירושים. התגדל והתקדש שם יוד קי ויהיה גדול, התגדל והתקדש שמי לרבה, או התגדל והתקדש שמי רבה, השם הגדול עוד יהיה עוד יותר גדול. לפי שניהם, הפשטו על מלחמת גוג ומגוג, והיה השם למלך על כל הדברים, הוא השם אחד ושמו אחד. אבל אם מדברים על שם יוד קי, רומזים בזה גם את מלחמת המלאק, שאין השם שלהם ואין הכיסא שלהם, נכון אומרים, גדל וגדל שם יוד קי, ויהיה לרבה. אבל יש נפקא מינה, כי אם אתה אומר שזה שם יוד קי, אתה כותב שין מם יוד היי, ואם אתה אומר שזה השם שלו, אז זה שין מם היי, נפקא מינה לבב של אול על מי עלמיה, או לעל מי עלמיה, להסתכל בסידורים ולראות שזה באמת עקבי. אם אתה גורס, אם אתה גורס שין מם יוד והי, אז יש לעלם לעלמי עלמיה, ואם זה שין מם הי, אז יש לעלם, אם זה שין מם יוד הי לעלם לעלמי, ואם שין מם יוד הי, אז לעלם ולעלמי. הפוך, כן, הפוך, הפוך. למעשה בנושא הזה יש מחלוקת גדולה גדולה ב... מה אתה מחפש סידורים? הרב עתיה שין מם הי. תפילת החודש, אז עברו כל מיני מהדורות, מה? הסתבכו, היו מהדורות כאלה, בסוף, מהדורה האחרונה שמו את הכל יוד ה', מהדורה האחרונה. איש מצליח מה? שין מהם ה', אני חושב. או לא, הוא שין מהם יוד ה'. חזון עובדיה, מה עם הסידורים האשכנזיים? מה? שין מהם ה'. הסידורים האשכנזיים תמיד שין מהם ה'. מה? באיש מצליח, שין מהם יוד ה'. סידורי אשכנזים בדרך כלל שין מהם היי, ואז אומרים לעלם ולעלמי עלמיה. בעצם, הדברים האלה כתובים בתוספות, בברכות דף ג', נכון יעקב? יפה יעקב. תוספות בברכות דף ג' זה כתוב, כל זה. השני הפירושים בתוספות, מה זה שמי? זה כתוב, כי תוספות שם מקשים, תוספות שם מקשים, שבשעה שהקדוש ברוך הוא שומע, יהיה שמוע גדול מבורך, אומר, אוי לי שהחרבתי את ביתי. אומרים, תוספות, זה קשה על הפירוש של שם יוד קי. כי אז התרגום של יש שמי רבה, זה לא שמוע גדול. אם אתה אומר, יש שם יוד קי, אז אתה רגיד, יש שמוע קטן. אבל אם אתה אומר, יש שמוע גדול, אז סימן שזה שמי, שין מם היי, רבה. והתוספות מקשים מגמרא מפורשת על זה. אמנם, בכתבי הארי הקדוש, כתוב לנקד שין מם יוד היי. ומזה נחלקו הסידורים שאלה ש... גם כמה חסידים כותבים שין מם יוד היי, אלה שנותים אחרי הקבלה אומרים שין מם יוד היי, ואלה שנותים אחרי הגמרא, אז אומרים שין מם היי. עכשיו, מה יעשה יהודי שאומר קדיש? היהודי שעושה, אומר קדיש, מה יעשה? או שהפוך לא יקרה מהסידור. לא, יש לו בעיה, כי השאלה מה אומר בלעלם לאלמה או לעלם אולאלמה. הוא חייב לעשות משהו. אם אתה אומר לעלם לאלמה, שלמה, מה אתה אומר? לעלם לאלמה או לעלם אולאלמה? מה? מה? לעלם אולאלמה. אז אתה נוקט כמו הרב עובדיה. ככה הרב עובדיה נוקט. מה זאת אומרת הרב עובדיה יוסף? הבית יוסף ככה אומר. ואז שמה זה שין מם היי. שין מם היי. ומי שאומר לעלם לאלמה, כמו שנכתוב בו בסידור תפילת החודש, אז הוא יגיד שמי. טוב, יוצא אותו דבר, בהגיעה זה יוצא אותו דבר, אבל הוא התכוון לשין מם יוד היי. למרות שבמציאות זה הפוך. כי האול אלמה נגזר ממה שהתכוונת. זאת נפקמין הראשונה בין שני הפירושים הללו, אבל יש עוד נפקמינות. תראו בבח, אבל רי פרש הטעם שתקנו בשון הרמי, לא מפני שלא התקנו בנו, אלא שזה היה לשונם דאשת השמי רבה ותרגום ששמו הגדול. שני הפירושים כתובים בתוספות רש פרק כמה דברכות, כתבו עוד למען נפרש שם י' כי רבה, צריך לומר שתי תפילות הן. חד השם מתפעים שיש שמו גדול בשלהם, וברך לעלם, אבי תפילה אחרת. הרי יש פעמיים שמי בקדיש, יקדה ויקדה שמי רבה, ויש יש שמי רבה. אז ככה, אם אתה אומר ששמי זה שין מם יוד קי, אז צריך להגיד יש שמי רבה. לא. זה משפיע גם על יש שמי רבה. יגדל יגדל שמי רבה. אם שמי זה שם, שמו, שם יוד קי יהיה גדול, אז אתה אמרת, יתגדל ויתגדל שמי ויהיה רבה. אז אחר כך אתה אומר, אמן, יהיה שמי רבה. לא, יהיה השם גדול. אבל אם אתה אומר, יתגדל ויתגדל שמי רבה, ששמו הגדול יהיה גדול, אז אתה אומר, יהיה שמו הגדול, מבורך. לא הבנת, אני חוזר עוד פעם. יש, זה ברור הדבר הזה. זה, יש שני פשטים בקדיש. לפי הפשט, עכשיו אני מתחיל הפוך, לפי הפשט ששמי זה שין ממהי, אז הקדוש אומר, השם הוא גדול, ושיהיה יותר גדול. התגדל והתקדש, שמי רבה. שם השם הוא גדול, יהיה עוד יותר גדול. לפי זה, אמן יהיה שמי רבה מברך, מתפרש. שמו הגדול, יהיה עוד יותר גדול. יהיה שמי רבה, מברך, יהיה גדול יותר. זה מה שאתה חשבת עד היום. אבל, לפי הפירוש השני, שהתגדל והתקדש שמי רבה, שם יוד קי יהיה רבה, אז אתה אומר, התגדל והתקדש השם, ויהיה גדול. אז באמן יש שמי רבה, אתה צריך להגיד, אמן יהיה, יהיה שמי רבה, שהשם באמת יהיה גדול. לא יש שמי רבה מברך. זה ברור? יש שמי רבה, השם יהיה גדול. זה משפיע גם על זה. זה לא, לפי הפירוש הראשון, שמי רבה זה נתון. יש שמי רבה, זה ידענו. שמי רבה גם יהיה מברך. אבל פה אתה אומר, יש שם רבה, אתה מצטער לכוון, יש שם יוד קי, יוד קי וו קי, יש שמי רבה. ברור? יש נפקמינה פה לפירושים. זה מה שהבח מאיר פה, וזו נפקמינה שנייה. וכתבו עוד, בשורות הצרות בבח, חמש שורות מן המטה, כתבו עוד, למה דה מפרש שם יוד קי רבה? צריך לומר, זה שתי תפילות הן. חד השלמים פעמים שיש שמו גדול ושלם, כן? ויש שמי רבה, הוא מברך לעלמי עלמיה, אבל תפילה אחרת, הוא מבורך לעולם הבא. הבנת מה הוא אומר? יש שמי רבה, יהיה השם שלו גדול. מה יש יותר מזה? חוץ מזה, כשהוא יהיה גדול, הוא יהיה עוד יותר גדול, יהיה מבורך לעולם הבא, כמו זה מלחמת גוג ומגוג. והגשו התוספות על זה, מדי כמה אתה עמודי אתם, יש שמו הגדול מבורך. אז בגמרא יוצא אחרת, משמע זה תפילה אחת היא, ואינו רוצה לומר שיש שמו גדול ושלם, יש שמו הגדול מבורך אין שם, ולפי זה אין לומר יש שמי הפיקה, אז זה יש חולקים, כן, אז לפי זה אין לומר, אבל חולקים הזה, וכן כתב בגדול הפרק על הדברכות. אז זה פירוש, זה שני חילוק, אמרנו שיש שני חילוקים בין הפירושים. אם אתה אומר שמי זה שם יוד קי, אז צריך להיות עם יוד, שין מם יוד קי, ואם זה השם שלו, אז בלי יוד. עוד פירוש, האם אומרים אמן יש שמי רבה, זה כבר תוצאה, יש שמי רבה, יהיה השם גדול, או יש שמי רבה, מברך. ועכשיו הוא מביא עוד נפקמינה, עוד יש חילוק בין הפירושים, זה לפירוש הראשון, אין להפסיק בין שמי לרבה, אבל בין רבה למברך לטלן בה. לפירוש הראשון, אתה צריך להגיד, אמן יהיה שמי רבה. אחרי אתה יכול להגיד, מברך לעלם ולעלמי עלמיה, כי זה כאילו חיתוב, יש שמי רבה וגם מברך. אבל הפירוש השני, אוי ואבוי, אם תגיד, אמן יהיה שמי רבה, ומברך. שמי רבה זה כבר היה, כי התגדל לגדל שמי רבה, זה ידוע, צריך להגיד, יהיה שמי רבה, מברך. ברור זה נפקמינה. למעשה, אנחנו היום מציבים את כל השתות, זו הסיבה שאנחנו לא זוכרים כלום, כן? אנחנו הסיבה שאין לנו שום מושג מה קורה, בגלל שאנחנו יוצאים מדי כל השיטות. מה אתה אומר, יעקב?
יש גם בסוף הפסקה הזאת, ישמי דקוצה ברכו. כלומר, גם אם אתה מחלק מברך לעולם הממיה, יש לך תשמי דקוצה ברכו.
כן, שזה הולך על המברך. כן, כן, כן. ומדברי התוספות ורבינו נראה שתופסים עיקר פירוש רי! זה הפירוש השני. ששמי זה בלי יוד. על כן אין להפסיק כלל, יאמר יש שמי רבה מברך בנשימה אחת, גם יאמר שמי מפיקי, דיוצא ידי חובת, שני הפירושים נראה לי. אז הבא חומר שדיוצא ידי חובת שני הפירושים, למרות שכתוב לך כנראה שין ממהי, בכל מקרה כתוב לך, ואתה מנסה לכלול את שני הפירושים. רק הייתה לי עוד נפקמינה. טוב, אז בואו נסכם עוד פעם בקיצור את הדבר הזה. למדנו את ארבעת המילים הראשונות של הקדיש. התגדל והתקדש שמי רבה. התגדל והתקדש, זה עוסק במלחמת גוג ומגוג. התגדלות השם בתוך אומות העולם. זו תפילה על לתקן לנו חוד שדי. ושם הופיע השם השם, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מפה נחלקו הפירושים. האם הקדיש מתפרש, התגדל והתקדש שם יוד קי ויהיה שלם, דיינו שם יוד קי, שם יוד קי ואף קי, ואז רמות זה גם עניין מלחמת עמלק, או לא, הפסק של הקדיש שוחד, גדול יקדש, שמו הגדול יהיה יותר גדול, ולא מוזכר פה בכלל שם י"ק. נפקמינות, אם אתה אומר שמדבר על שם י"ק, צריך לנקט שין מם יוד והי. אם אתה אומר שמדבר על שמו הגדול, אז זה שין מם היי, כי גדול יקדש, שמו הגדול, זה נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה, שאם אתה אומר שזה שם י"ק, צריך להגיד אמן יש מרבה, כי אתה מתפלל שהשם באמת יהיה גדול. ואילו לפי שם י"ק ו"ק, אין משמעות ליש מרבה, אלא יש מרבה מברך. שמינה שלישית, אם אתה אומר שם י"ק, אתה אומר אמן יש מרבה, וגם יהיה מברך, אז אתה יכול לעשות הפסקה בין יש מרבה לבין מברך. אבל לפי השיטה של שין ממה, אתה יכול להגיד, לא, יש מרבה מברך, אתה מפסיק אוי ואבוי, כי אתה אומר, השם היה כבר גדול קודם, והשם הגדול הזה גם יהיה מברך. אחרי זה תגיד, יש מרבה מברך. ואנחנו נוהגים לחבר את שניהם, כמו שאומר פה הבך, ומזה יצא בלבול ש... ונפקמין הרביעית, כן, צריך, ונפקמין הרביעית גם אמרתי, לעלם לעלמה ולעלם ולעלמה. זו נפקמין הרביעית, שאם אתה גורס שמי שין ממהי, אז אתה תגיד לעלם ולעלמה עלמיה, וזאת הגרסה הנפוצה, וכך הכי רבית יוסף. אבל אם אתה גורס שין ממיודי, אתה חייב להוריד את הוו של ולעלמה, כדי שיהיו 28 אותיות, ביש מרמה ואח לעלם ולעלמה מיה התברך, אז תאמר לעלם לעלמה. והפסיקה למעשה, הפוסקים פסקו. שין מם היי לעלם ולעלמה, ובדבר כתבי הארי הקדוש שין מם יוד היי לעלם לעלמה. מי שהולך אחרי הארי הקדוש אז יגרוס שין מם יוד היי, והשאר שין מם היי. בכל מקרה, בכוונה אומר לנו הבך, בכוונה תמיד טוב להכליל את שתי הכוונות בראשנו, רק השאלה איזו מהן היא העיקרית. טוב, ועכשיו אני חוזר לנושא השני שיש פה, מדוע הקדיש בארמית. בואו נחזור לדברי הטור. באמצע העמודה הזאת שהיינו בה, יש אות א' קטנה כזאת, בסוגריים מרובעות, ומה שאנו אומרים הקדיש. בסדר? יש לכם את זה? ומה שאנו אומרים הקדיש בלשון תרגום. אז יש שני פירושים, למה הקדיש הוא בלשון תרגום. יש אומרים, מפני המלאכים, שלא התקנאו בנו שאנו משבחין, שבח נאה כזה, וגם שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא נזכר לחורבן הבית וגלות ישראל. כדי את הפרק כאן בברכות, בשעה שישראל יוני אמן יש מרבה, הקדוש ברוך הוא נענה בראשו ואומר, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ומה לו לאב שככה מקלסים אותו בניו וירחקם על שולחנו, וכביכול שיש דאגה לפניו. אם יבינו המלאכים זה יקטרגו עלינו, על כן אומרים אותו בשם שלא יבינו שאתם מכירים הרמי. טוב, אז זה פירוש ראשון, שלא יקטרגו המלאכים. ורי פרש הטעם, לפי שרגילים לומר אותו אחר הדרשה. קדיש הייתה רגילות לומר אחר הדרשה, הגמרא אומר נוסר צוטה, זה מה שהוא מביא. דית בשלי סוטה, עמי קיילמה, הסדרה דקדושה, והיש מרבה דאגדת. והיו שם עמי הארץ שאינם מכירים אל הארמית, שהוא לשונם, לכן נהגו לומרו בלשון שהכל מבינים בו, או לפי פירוש זה, כפשוטו יש מרבה, תרגום ששמו הגדול, זה מה שראינו בבח. אז יש לנו כרגע... סליחה? כן, אחרי זה אמרו... היה רבי חנניה. הדרשה כולה הייתה רבי חנניה. אז יש פה שני פירושים, למה אומרים את הקדיש שון הרבית? הדברים קשורים אחד לשני. ככה, אם אנחנו אומרים שזה כדי ש... מפני שהמלאכים מקנאים, אז אמר רבך, למה הם מקנאים? מה יש להם לקנא? כי אנחנו מדברים על זה שהשם יהיה שלם והכיסא יהיה שלם, יוד קי יפור ליוד קי ואף קי. אבל אם אנחנו אומרים שזה בגלל שהמי הארץ לא הבין, אז אפשר להגיד שאין מחויבית להגיד את שם יוד קי. אז שני פירושים, למה הקדיש ברמית? או כדי שהמי הארץ הבינו, או בגלל שזהו נשגב מאוד יש קנאת המלאכים. אלו שני פירושים. אבל יש פירוש שלישי בבית יוסף. תראו את הפירוש השלישי בבית יוסף. לא, לא, בעמודה שאנחנו נמצאים בבטור, נראה שצריך לענות. יש לכם? עמוד רש ממחאת. נראה שצריך לענות בכל רם. בוא, עמודה שמאלית. והחיתה בספר הזוהר. וגם כתוב שם טעם למה נתקן בלשון ארמי. עכשיו יש פה משהו חריג, שהבית יוסף מצטט זוהר, תראו איזה אורך. אבל זה קורה, מדי פעם זה קורה. וזה לשונו בפרשת תרומה. תח הזה, קדוש תדע, לאו אי כישה קדושן, דהינו משלשין. אבל קדושה דה, כל הקדושות הן קדוש, קדוש, קדוש. גם בקדושה לסדרה, גם בקדושה של יוצר, גם בקדושה של תפילת העמידה. אבל קדושה דה, אמרו לכם קדושה דה? קדיש. קדושה דה, סליק בכל סיטרין, לאליו את התא, כלומר עולה לכל הצדדים למעלה ולמעלה, ובכל סיטרי מאמנותה, כלומר בכל צדדי האמת, ותבר מנולין, שובר מנולים, וגושפנקה חותמות דברזלה, של ברזל, וקליפין בישין, להסתלקה יקרה דקודשה ברכו על קולה. אז התפילה הזאת היא מיוחדת, שבה יש גילוי שכינה יותר מהכל. נו, זה ברור, זה מלחמת גוג ומגוג. כל הקדושות, הם לא מדברות על מלחמת גוג ומגוג. רק הקדיש, דבר על מלחמת גוג ומגוג, להתיג לבוא. אז זה מלחמה, ברוע. וענן באינן לנמר לבלישנה דסיטרה אחרה. ברור? זה הסיבה שזה בערבית. אתה מדבר בשפה שלו. דברי תורה בשפה שלו. ארמית זה השפה של הסיטרה אחרה. מה? כי זה ארמית, זה השפה של הגויים שרוצים הגמוניה על העולם, ולכן הם מדברים בשפה שקרובה לעברית. לכן זה השפה שגוג ומגוג מדבר בה, בארמית. אז לומר את הקדיש, אנן באינה לנרלה בלישנה דסיטרה אחרה, ולהטבה בחילה תקיף, כלומר להשיב בחיל גדול, אמן יש מרבה מברך בגין, דיתבר חילה דסיטרה אחרה. כלומר, ישבר כוחו של הרע, והסתלק בעיקרה, כלומר, יתעלה בכבודו, יקרא דקות שבריחו על קולה. וכד יתבר בקדוש תדה חילה דסיטרה אחרה, כלומר, כשנשבר על ידי הקדושה הזאת של הקדיש, כוחו של הסטרחה, קודש הבריחו, הסתלק בעיקרי, מתעלה בעיקרו, ונזכר בבניי, ונזכר לשמי, נזכר בשמו. ובגין, קודש הבריחו, הסתלק בעיקרי בקדוש תדע, יהיו בעשרה. בגלל שהקדוש ברוך הוא מתעלה, אז צריך מניין. ובלישנדה, על קורד הסטרחה, את קפיה, והתברך אלה, והסתלק קרד קודש הבריחו, תבר מנונים גושפנקין, דשלשלי תקיפין, וקריפין בישין, והתקר קודש הבריחו לשמי ולבנוי. זכאין אינון עמה קדישה, דקות שבריך יהיה לנו ראית קדישה, למזכה בה, לאלמדתה, ומכאן יש להתבונן כמה יש לכוון בקדיש, וכמה יש להשתדל לענות אותו. לך אם הוא רחות שם פרשה נזכרת בזו, שכתב וזה לשונו, ובגין דחמין עלי, יום אחד, דדילג מיגר אחד עלי נשמע קדיש, כבר ראיתי אותו, לא יודעת מי, ראיתי אותו, שדילג מהגג לשמוע קדיש בדי ציבורה, סליק בירותי למסב לברתי, כלומר, רציתי, עלה ברצוני לתת לו את הבת שלי, נפקו ציבה בקנישת איבנה לברתי, דאמינה בדילות דל משמע קדיש, גב רבה היא באורייתא. זאת אומרת, יש פה שיטה חדשה לשידוחים, שהוא חיפש, לא יודע מי מדובר שם, אבל הוא חיפש חתן לבת שלו, והוא רצה אדם גדול בתורה, והוא ראה אותו רץ לשמוע קדיש, תהפוך מהרבנים הרגים שאומרים, אני רוצה לבזבז זמן על הקדיש, אני רוצה באמצע הלימוד, הוא ראה אותו רץ לשמוע קדיש, אמר, זה החתן שלי. פעם אמר לי הרב צביטאו, בזמן שהייתי בוחן לישיבת הרמור, אז הוא אמר לי, תדע לך, הבחינה הכי טובה, אם אתה יכול, תסתכל לך, תסתכל איך הוא מתפלל. לא תצטרך לבחון אותו. טוב, לא באמצע התפילה, תבוא אחרי שהתפללת, אבל תסתכל איך הוא מתפלל, זה מספיק. זה הייתה צריכה להיות הבחינה, ולא לא, לא, לא עשיתי כך, אבל יש לו מקור בספר הזוהר, שאם אתה רוצה לבחור חתן, אתה צריך לבדוק איך הוא רץ לקדיש. מהזוהר הזה למדו הלכה. עוד דבר עליה, אבל מהזוהר הזה למדו הלכה. מה הלכה? שאם אדם מתלבט, זה הלכה בלתי צפויה ואנשים לא, קשה להם איתה. אם אדם מתלבט בין קדושה לימין יש מרבה, מה יאמר? האינסטינקט אומר, אני בקדושה מצדיע ככה, עומד מתוח דום, אז קדושה זה יותר מקדיש, קדיש הספרדים יושבים, הם יושבים בקדיש, אז כנראה שזה פחות, אבל כאן כתוב בזוהר שהקדיש, הוא יותר מאשר הקדושה, ומזה למדו הפוסקים, וזה כנראה מוסכם, שאם אדם נמצא בשני מניין, מתלבט מה לענות, צריך לענות המניין יש מרבה, וזה גובר הקדושה. אם זה במניין שלו, זה כבר חשבון אחר. זאת אומרת, אם אדם מתפלל למניין אחד, והוא שומע במניין השני, אז זה אדם לא קבול למניינים, יש תשובה של הציץ אליעזר על זה, שאת כל אדם במניין שלו. אבל מה קורה אם הוא לומד פה, לומד פה, ומתלבט בין לענות קדושה שם וקדיש פה, או ההפך, אז יענה לקדושה, לקדיש, אתה רואה? שיעני. יענה לקדיש, ולא יענה...
יעמוד לקדושה.
יעמוד לקדושה מצד יכול דרך ארץ. אל תשנה מהציבור, כן, הוא יעמוד, ויענה את הקדיש.
יש פתאום שמרשומים אחד, שאנחנו זה בערמי, כדי שמלאכים...
לא יקנו.
זה למנוע מהם את השני הזה. השני הוא היה שמה שהארץ יבינו,
הוא אומר שלפי שלושת הפירושים אנחנו פונים לכל הסקטורים בעולם. פירוש ראשון, הקדיש זה, לא, זה פונים למלאכים שלא ישמעו, כן, ממדרים את המלאכים. פירוש שני זה דואגים לעמי הארץ שהבינו, ופירוש שלישי זה שוברים את כוחו של היצר הרע. כנראה אבל שהמטרה זה לא להסביר להם את הקדיש, אלא הנקודה היא שמי שאומר דברי תורה בשפה של הסדרה אחרה, יש, דיברתי איתכם פעם, סיפרתי אני חושב פה על, אבל את החלק הזה לא סיפרתי, היה אדם מאוד מיוחד במינו, היה שמו רבי אברהם הררה, הוא היה אנוס, חי לפני כ-400 שנה, זאת אומרת קרוב ל-100 שנה אחרי גירוש ספרד, אז קצת פחות מ-400, כן, 400 שנה, קרוב ל-100 שנה אחרי גירוש ספרד, והיה רב חובל בארמדה של מנואל מלך פורטוגל. יש לנו קינה עליו בקינות של יהודי מרוקו, יש קינה שנשארה מגירוש ספרד, אז פנים מלך קשה, מנובל שמו. מנובל זה מנואל, מלך פורטוגל, כי היה, יש שם גם רמז לפרדיננד. אז, כי היה, היו שני גירושים, היה גירוש ספרד, ואחרי זה, כמה עשרות שנים אחרי זה היה גירוש פורטוגל, וזה מנואל. אז הרבי אברהם הררה היה אנוס, והיה רב חובל בארמדה, לא יומן, רב חובל בארמדה של מנואל מלך פורטוגל. אחר כך הוא ברח והגיע לאמסטרדם. והוא, על שולחנו בתור רב חובל, למעלה היו מפות טופוגרפיות, ומתחת למפות היו ספרי קבלה. הוא כתב שני ספרי קבלה מפורסמים. מה שמעניין זה שהוא כתב אותם בספרדית. הספר הכי מפורסם שלו נקרא לו פוארטוס דל סיאלו. תרגום? תרגום לתרגום? זה הרוב הבינו, עכשיו למיות שלו. לו פוארטוס דל סיאלו, שער השמיים. זה הספר שער השמיים. הספר לו פוארטוס דל סיאלו היה כוכב בכנסיות ספרד ונתפס אצלם בתור ספר משלהם. ותרגמו אותו, יש לו עוד ספר, נקרא בית אלוקים, בית אלוקים, גם הספר הזה נכתב בספרדית, הרב קוק לקח מהספר הזה, זה לא יומן, כי את, לא יודע אם אתם מכירים, אחת הפסקאות הכי מפורסמות של הרב קוק, זה נקרא שיר מרובע. אתם מכירים את הפסקה המפורסמת הזאת? יש שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע. שיר פשוט זה השיר שהאדם שר, שיר כפול זה השיר שהאומה שרה. שיר משולש זה האנושות, ושיר מרובע זה העולם כולו. שיר, הכותרת הזאת, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע, זה מספר בית אלוקים לרבי אברהם אררה. עכשיו הרב קוק באחד הכתבים המוקדמים שלו כותב, שזה שרבי אברהם אררה כתב קבלה בספרדית, זה דבר גדול מאוד לכתוב קבלה בספרדית. כי יש משהו שמזכך את האווירה של אומות העולם, כאשר המובחרים שבהם מתוודעים לכתבי הקבלה. אחר כך תרגמו את הספרדית לעברית. זה מדהים, הספר שער השמיים, זה מעניין, בספרדית זה נקרא Los Puertos del Cielo, לא La Puerta del Cielo. בספרדית נקרא שערי השמיים. בעברית נקרא שער השמיים. אז הספר הזה תורגם, והוא בידינו, ואנשים לומדים אותו, וגם הספר בית אלוקים. הספר בית אלוקים גם קשור לזה. יש בית אלוקים, הרב קוק מביא מזה דבר מאוד מפורסם, שתמיד אנחנו מדברים על 10 ספירות, אבל יש רק פעם אחת שדברים על 11, וזה בקטורת. בקטורת רואים 11 סמנים היובה. אז הוא אומר, זה קשור לשתתו של בעל שער השמיים, רבי אברהם אררה, אומר שהסיטרה אחרא, יש לו קושיה גדולה, שהיהודים כופרים. מדוע? כי הם סופרים כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, והם לא סופרים את הקדוש ברוך הוא. אז 10 ספירות, זה לא 10, זה 11. כי הקדוש ברוך הוא לא נחשב, והיהודים שיהודים כופרים. הם מתעלמים ממציאות השם, הם מתחילים מהכתר של הקדוש ברוך הוא, אבל מה עם הקדוש ברוך הוא בעצמו? ולכן צריך לספור, 11. מה שהם לא מבינים זה שהסיטרא אחרא אצלו הקדוש ברוך הוא עוד אחד. אבל האמת שמציאות השם היא בכל, אי אפשר לספור את הספירה, ולכן הספר יצירה אומר 10 ולא 11. נכון? זה הספר, 10 ולא 9. 10 ולא 9 זה מובן, אבל 10 ולא 11, 11 זה ריבונו של עולם. בקטורת, כי הקטורת באה כדי לטהר את העולם, אז אנחנו משתמשים בכלי הנשק של הסיטרא אחרא, ולכן בקטורת יש 11 סמנים. וגם אני חושב שאלופי אחורי, שם יש 11 של אלופי עשיו, יש עוד אמן ועשרת בניו, זה 11. מדי פעם בקטעים של הרע מופיע, יש 11 ארורים, ארור האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, גם שם יש י' א'. זה במקומות שבאים לתקן את הרע, אז אנחנו עוברים ל-11 ולא ל-10. זה קשור לשתתו של רבי אברהם הררה, בעל שער השמיים. גם פה, בזוהר שנביא פה הבית יוסף, אנחנו מותרנו ללמוד, כן? הבית יוסף הכשיר את הפסקה הזאת ללימוד. כי זה לא פסקה מהזוהר, זה פסקה מהבית יוסף. הוא הכשיר אותה ללימוד והפך אותה לנחלת כלל ישראל. גם מי שלא מקובל, זה בית יוסף. בית יוסף, גם אלה שלא מקובלים נוהגים ללמוד בית יוסף. אז זה פסקה מהבית יוסף, והבית יוסף מביא את העיקרון הזה שהקדיש נאמר בלשונו של הסיטרא אחרא, כשהקדיש נאמר בלשונו של הסיטרא אחרא, כשאתה משתמש בכלים שלו לדברי קדושה, מתמעט הכוח של הסיטרא אחרא, כלומר אין לו בלעדיות על כלום, אבל צריך לזה מדרגת קודש מיוחד, וזה הקדיש הזה שהוא יכול לאמר. אם כן, כמו שאמרת, טוב, יש לנו 3 טעמים לארמית, רק בואו נשלים פה את הבית יוסף הקטן, באותה עמודה שאנחנו נמצאים יש בית יוסף בעמודה, ברש ממחד, בעמודה הימנית. ועונים הציבור בכוונה שלמה, וגם בכאן פרשים שמי רבה לשם שיחזור להיות שלם. טוב, אני רואה זה קשור להמשך דברי הטור. אז בעזרת השם את כל זה נראה שבוע הבא. ברוכים תהיו, שלום שלום לכם.